אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חושך. זרקור אחד נדלק על המנצח ואחד מכוון עליי. הלב שלי דופק בחוזקה. מיד אתחיל לבד לבד את הסולו הגבוה של פולחן האביב. האם אצליח לקלוע לדו הגבוה הזה? האם אצבעותיי מונחות במנח הנכון שיוליד דו? ומה יקרה עם הפספס? איך הראה אז את פניי במסדרונות? כל המחשבות האלה מתרוצצות בי, ואני מנסה לשלוט בנשימה, להרגיע את הלב שמתפרע בקצב של בוכנת מנוע. נושם עמוקות, שומע באוזני רוחי את הדו, ומתכוון לשם בכל מאודי. אני מזרים אוויר ונוקש בפייה בלשוני, והצליל פורץ, מעט מהוסס בתחילה, ואז מתייצב. עדיין רק אני מנגן, ואז אחרי נצח מגיעה התיבה השנייה, והקרן השנייה מצטרפת אליי בפיאנו. כלים נוספים מצטרפים, וחגיגת הפולחן מתחילה לאסוף תאוצה. צלחתי את המבחן, אבל רק עד שהנושא הפותח מופיע שוב, הפעם חצי טון יותר נמוך. קרן אנגלית מנגנת, אבוב מצטרף. עכשיו שם המשחק הוא האצבועים. תתרכז, תתרכז, תתרכז. לא לפספס. אתה לבד לגמרי בעולם. איש לא יתפוס אותך אם תיפול. כולם יסיטו את עיניהם ממך כשתעבור מולם. בבקשה, תחסוך מעצמך את הקלון הזה. נגן מדויק הוא זה. הנה, גם זה עבר בשלום. אפשר לנשום לרווחה. חצית את הרוביקון עד לקונצרט הבא.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
עוזי שלב, שלום.
שלום רותי, מה שלומך?
הרגע הזה שתיארת כאן הוא בעצם הצצה אל מאחורי הקלעים של פרפורמר, אמנם, של נגן תזמורת שיושב על הבמה, אבל כל מה שמתחולל בנפשו ובראשו ברגעים הגורליים האלו, כשעליו לנגן סולו פותח יצירה גרנדיוזית כל כך, והצליל היחיד הזה בעצם מרכז בתוכו את כל הפחדים והכמיהות והציפיות והכוונות, ויש לו משקל כבד שניצב על כתפיך כמי שמנגן בכלי הנשיפה היפהפה הזה בסון או פגות, כלי גדול, ארוך, צורתו מיוחדת, צבעו ארגמני. בין כלי התזמורת אי אפשר שלא להבחין בו ולמקד בו את המבט, ועם זאת אולי כמו ג'ירפה, יש בו משהו למרות אורכו וממדיו שנחבא אל הכלים, תרתי משמע. הוא פחות מוכר לציבור מכלי הנשיפה האחרים, חליל, קלרינט, חצוצרה, קרן יער, ועם זאת יש לו צליל חם, עמוק, שאפילו מזכיר את הקול האנושי, אולי כמו המקביל אליו בכלי הקשת הצ'לו, לבסון מנעד רחב של יכולות ותפקודים בתזמורת, ועם זאת לא רבים בוחרים לנגן בו, מה שהופך את נגני הבסון למבוקשים מאוד. עוזי שלב משמש משנה לנגן הבסון הראשון בפילרמונית הישראלית, מופיע עם, גם עם הרכבים קאמרים רבים, והוא זוכה פרס עדן פרטוש לביצוע מצטיין של מוזיקה ישראלית. עוזי שלב הוא האורח שלי היום במאחורי הקלעים. איתו ניכנס ונתוודע לכסמי הכלי הנפלא הזה בסון. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אמיר צוברי על ההקלטה. אז עוזי, בדרך כלל ילדים צעירים מגששים דרכם אל עולם המוזיקה דרך פסנתר, כינור, חלילית, בעצם שלושה כלי נגינה שבאחד ניגנת, בשניים האחרים רצית לנגן. אז איך בכלל ילד מכיר את הבסון וגם בוחר בו? איך זה קורה?
טוב, אני באמת, כמו כל השאר חבריי בקיבוץ שבו גדלתי, ניגנתי חלילית, התחלתי חלילית בכיתה ג'. המורה שלנו, גרשון פרייס, מורה נפלא, טיפח את כולנו, וכאשר עשו לנו בחינות להתחלת נגינה בכלי נגינה כמו כינור ופסנתר, לא נבחרתי משום מה, וזו הייתה אכזבה מרה בשבילי. לעומת זה, גרשון, שזיהה את הכישרון שלי, החליט שהוא ייתן לי שיעורים פרטיים בחלילית. יותר מאוחר, כשהייתי בכיתה ו', הוא הציע לי ללמוד גיטרה קלאסית. ניגנתי יפה, התקדמתי לא רע, אבל מהחלילית אני זכרתי שהאהבה הגדולה שלי היא לנשוף. להוציא את הצליל, להוליד אותו מתוך הבטן, מתוך מעמקי השרעפת. הבנתי והרגשתי שהגיטרה היא חיצונית מדי בשבילי. בכלי נשיפה יש משהו שהוא אחר, שהוא מוליד את הצליל מבפנים. בשבילי, יותר אקספרסיבי ויותר נכון עבורי. ועזבתי את הגיטרה הקלאסית, וכשהייתי בן 14, גרשון הציע לי, קרא לי יום אחד, ואמר לי, אוזי, בוא אני אשמיע לך על גבי תקליט את הקונצ'רטו לבסון ותזמורת כחל 191 של מוצרט. הוא הניח את התקליט על המקול, על הפטפון, ובקעו הצלילים, ואני חשתי פשוט מה שקוראים התאהבות. ישר התאהבתי בצליל החם הזה, היפה, ובזריזות הגדולה של הבסון, ובחום והאנושיות שיש בכלי הזה. ואז התחלתי לנגן בבסון, וכעבור חצי שנה כבר ניגנתי בתזמורת הנושפים של בני הקיבוצים. כעבור עוד חצי שנה כבר ניגנתי בתזמורת הסימפונית של בני הקיבוצים, בניצוחו של אהרון חרלאפ, שיותר מאוחר יהיה לי איתו קשר מאוד מיוחד. בנוסף להתאהבות שלי בצליל של הבסון, גם ידעתי שכל שאר הכלים כבר מנוגנים על ידי החברים שלי. חבר ניגן בחליל, חברה ניגנה באבוב, בקלרינט, בקרן וכן הלאה. והבסון היה הכלי היחידי שהיה חסר כדי להשלים חמישיית כלי נשיפה. ידעתי גם שזה כלי מאוד מבוקש, ושתמיד אתבקש ותמיד יהיה מחוזר על ידי תזמורות והרכבים.
כן, אז בוא נתעכב רגע על מעמדו. אתה אומר מבוקש, שזה נשמע אטרקטיבי, אבל המשמעות היא קצת הפוכה, כי מדוע מבוקש? משום שיש מעטים שמנגנים בו.
נכון מאוד.
אני יודעת ממקור ראשון, כי כשהבן שלי בזמן לימודיו בתל מיילין, התבקש כמו כל הפסנתרנים במגמת המוזיקה הקלאסית, להוסיף גם נגינה בבסון. מירי זמיר, שהייתה ראש המגמה המיתולוגית, ממש התחננה, אולי תנגן בפגות, אולי תנגן בפגות. כי הוא היה דרוש בתזמורת בית הספר,
נכון.
ולא היו נגנים. אז למה זה כך? מה מרתיע כל כך בכלי הזה?
זהו, אז יש פה איזשהו פרדוקס. בתזמורת הסימפונית יושבים שני חלילים, שני אבובים, שני קלרינטים ושני בסונים. ועם זאת, אנחנו רואים המון קלרינטיסטים, המון חלילנים, ומעט מעט מאוד נגני אבוב ונגני בסון. אז כנראה שיש בכלים האלה איזשהו אתגר ואיזשהו קושי שקצת מפחיד אנשים.
והוא?
הפייה הכפולה. הפייה הכפולה והקפריזות שלה.
מה זה אומר? תסביר להדיוטות שבינינו.
בתוך משפחת כלי הנשיפה מעץ, יש משפחת משנה יותר גרעינית, שהיא נקראת משפחת הפיות הכפולות. האבוב שייך אליה, הבסון שייך אליה, הקרן האנגלית, הקונטרבסון, ועוד כמה כלים, כמו אבוב דמורה.
כן.
מה זאת פייה כפולה? זו פייה שבנויה משני עלים דקים של צמח הקנה, שכאשר אנחנו נושפים, הם רועדים זה כנגד זה, וזה יוצר מעין צפצפה, שהרעידות שלה עוברות, כאשר אנחנו מרכיבים את הצפצפה הזאת על הכלי הנגינה, הרעידות האלה עוברות לעמוד האוויר שבתוך הכלי. עכשיו, פעולת הפקת הצליל כרוכה במאמץ רב. באבוב בוודאי, אתה צריך להחדיר את כל אוויר רעותיך לתוך קדח דק 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 של הפייה, של כמה מילימטרים או איזה רבע סנטימטר או חצי סנטימטר. בבסון זה קצת יותר קל, ועדיין ההפקת צליל היא פה יותר קשה, יותר פיזית, מאשר בקלרינט או בחליל, למשל. יש פה קושי כי בתחילה המורה מלמד את התלמיד, ומכין לו את הפיות, ממש לועס לו את המזון כמו ציפור בוגרת לגוזנים שלה, ויותר מאוחר אתה גם נדרש ללמוד לבנות את הפייה, שזאת מלאכה בפני עצמה.
כן.
ויותר מאוחר אפילו לשייף את הפייה ולהכין אותה לנגינה, שזה בכלל מלאכה לחיים.
אז זה לא מספיק שקשה לנגן בכלי ולהפיק צליל בגלל שתי הפיות הללו, אתה אומר שהנגן גם צריך לייצר במו ידיו את הפיות.
נכון, כל נגן באבוב או בבסון הוא גם נגן וגם נגר. איך בונים את הפייה? בשלב ראשון אפשר להתחיל ממש מהבוס עצמו, מהגליל של הקנה, שחותכים אותו במקום שבו יש לו את הקוטר המתאים לבסון.
שעשוי ממה עשוי הבסון?
הבסון עצמו עשוי מעץ העדר.
עץ העדר, מייפל.
לוקחים את אותו קנה, חתיכת קנה, בוצעים אותה לארבע חתיכות. עכשיו יש תהליך של שיוף מקצוע של החתיכה שקיבלנו מבחוץ, זה נקרא גאוג'ינג. יש מקצוע של אותה חתיכה מבפנים, מחלק הרך שקרוב למרכז הקנה, שזה נקרא פרופיילינג. ואחר כך, כשאנחנו מגיעים לעץ שהוא מבחוץ ומבפנים, אנחנו מקפלים את העץ לחצי במרכזו, ומניחים אותו על שבלונה. את העץ אנחנו אחר כך חותכים בהתאם לשבלונה, בעזרת סכין, ונותנים לה את הצורה הטרפזית שלו. יותר מאוחר אנחנו קושרים שלושה חוטי מתכת סביב הצד שעדיין נשאר בו קנה, נשארה בו קליפה, ואז בעזרת מכשיר מיוחד שנקרא מנדריל, אנחנו נותנים לחלק הזה של הקנה צורה עגולה, ואז מתקבל בעצם יחידה אחת של פייה, שמצד אחד יש בה צינור, ובסוף היא נגמרת בעלים, עלים חשופים של צמח הקנה. אחר כך בשלב נוסף אנחנו יוצרים מקלעת חוטים, מחוטי תפירה, בקצה הצינורית, וכשאנחנו מסיימים את התהליך הזה, אנחנו מקבלים בעצם פייה עם מקלעת בקצה שלה, בה אנחנו מחזיקים את הפייה, היא משמשת לנו כדי להחזיק את הפייה, היא גם מאגדת את שני העלים.
תגיד לי, מתי יש לך זמן להתאמן כשאתה צריך לעשות את כל הדבר הזה?
אני, כמו שאמרתי, אני גם נגן וגם נגר.
כן, אז עכשיו, כמה שעות לוקח הנגרות הזאת?
לבנות פייה, נגיד פייה אחת מההתחלה עד הסוף, זה לפחות שעה. לפחות שעה,
ובמספר שעות. זה לא נורא, לפי מה שאתה מתאר פה, זה נשמע לי כמו עבודה לימים.
זה עבודה לימים, כי אם אני בונה, נגיד, 12 פיות, מה שאני בדרך כלל בונה, כדי למלא את כאן, יש לי כאן ייבוש כזה, זה לוקח לי לפעמים ימים מתחילת התהליך של בנייה ועד סיום הבנייה. יומיים שלושה בערך.
וצריך איזה מיומנות מסוימת בשביל לעשות את זה, או שבאמת נגר יכול להכין לך את זה? למה אתה צריך להכין את זה?
צריך מיומנות, כי צריך לעשות את זה טוב.
מה עכשיו, זה אומר?
עכשיו,
מה
יש, זה טוב? אפשר לתפוס את התהליך הזה בכל מיני שלבים. אפשר לקנות פייה שמישהו אחר בנה אותה עד שלב הגולם. ואפשר לקנות את הפייה או את העץ בכל אחד מהשלבים האלה. כאשר הוא משויף מבפנים, מבחוץ, עם צורה וכן הלאה. ואני מייצר פיות מכל אחד מהשלבים האלה. בניית הפייה היא פעולה שהיא שווה לכל נפש, אני חושב
היא טכנית.
כל אדם יכול ללמוד, אדם סביר מהיישוב.
אז מה הסוד שזה פייה טובה?
הסוד, קודם כל, צריך שהיא תהיה עשויה מעץ משובח. עכשיו, איך אתה יודע? אתה לא יודע.
איפה אתה משיג את הקנה? תכף תגיד לי שאתה גם יוצא לטבע וכותף אותם.
אפשר גם לעשות את זה, אבל הקנים שגדלים בירקון הם לא כל כך טובים. יש שדות מיוחדים בצרפת, בספרד, אפילו בסין, שיש בהם את מזג אוויר הים התיכוני המיוחד, ושם ממש יודעים את המלאכה.
אז אתה מזמין קנה מחול.
אני מזמין את הקנה מחול. אז אם בניית פייה היא בעצם שווה לכל נפש, את כל אדם סביר מהיישוב יכול ללמוד לעשות את זה, התאמת הפייה משלב הגולם עד שלב הנגינה, זאת מלאכה שהיא מלאכה לחיים. אפשר ללמד אותה, אבל היא דורשת התנסות של אין ספור פיות. המורה שלי, מרדכי רכטמן, שלימד אותי את כל המלאכה הזאת, הוא אומר שעד שנגן לא יעשה 200-300 פיות, בכלל לא יהיה לו מושג אפילו איך להתחיל לעשות את הדבר הזה. וכל חיינו אנחנו במרדף אחרי עצים טובים, פיות שבנויות טוב, אנחנו מחפשים בונים שבונים פיות טובות, אנחנו בעצמנו בונים פיות מעצים הכי טובים שאנחנו מוצאים, והשלב הזה של הכנת הפייה לנגינה, זה שלב שהוא ממש משימה לחיים. בעצם, פיית הבסון היא לא דבר סטנדרטי. כל קטע מוזיקלי שאני אמור לנגן אותו, אופיו של הקטע מכתיב גם את אופי הפייה שאני אכין עבור נגינת אותו קטע. למשל, דוגמה, רביעית של צ'ייקובסקי, את הפרק השני, עם הסולו המאוד מאוד קנטבילה ועדין שיש שם, אז אני מכין לי פייה שהיא הרבה יותר דקה, עם עץ יותר רך, שתאפשר לי באמת להגיע למיצוי המוזיקלי של אותו קטע. לעומת זה, אם אני צריך לנגן את הסבא מפטר וזאב, פורום, פופום, אז יש שם אופי רובוסטי, אופי קודר, נמוך, ואז אני צריך להשתמש בפייה שהיא עם הרבה עץ, יש לה הרבה אוברטונים, הרבה צלילים מיליים, ושהיא מסוגלת לתת לי את הפורום, פורום. פורום, פורום, את הרובוסטיות הזאת.
את הבשר.
את הבשר, את הגסות הזאת אולי, שזה, יחד עם אותה עדינות שיש לסבא הזה. Mm-hmm. אז אני ממש משתמש בפייה שהיא יותר חדשה, היא יותר אולי קצת ארוכה, ואני משאיר עליה יותר עץ. ואני פשוט מגיע לפייה כזאת שתאפשר לי לנגן ולבטא את עצמי בצורה המיטבית באותו קטע.
אז מה עושים נניח כשיש בקונצרט סוגי יצירות שונים? אתה מחליף פיות באמצע?
כן, כן. אם למשל בקונצרט לנוער אני צריך לנגן את פטר וזאב, אני אנגן את פטר וזאב על פייה אחת.
כן.
שאני מכין אותה עבור הסולו הגדול של הסבא. בהמשך הקונצרט פתאום אני צריך לנגן משהו יותר עדין, איזה קטע של רבל, עם האבזה של רבל. אני אחליף לפייה שהכנתי אותה מבעוד מועד, הכינותי לי מראש, פייה כזאת שהיא מאפשרת לי לנגן את הדברים היותר מלו,
והן נראות היותר... אותו דבר?
האם זרה מבחוץ, לא תראה את ההבדל.
אז איך אתה מבדיל ביניהם כשאתה בתוך קונצרט?
אני, כמו בהגדה של פסח, אני נותן בהם סימנים. אני מסמן כל פייה, עם סימונים שאני מכיר אותם, בעזרת עת, אני פה קו אחד, פה שני קווים, פה שלושה, אני גם שם אותם בקופסה, בסדר מסוים, שאני אכיר כל פייה, זה כמו ילדים הפיות, אתה מכיר כל אחד עם האופי כן. שלו, עם ה...
ובכל זאת, לא יכול להיות שתתבלבל?
קרה לי שבמהלך קונצרט, בסערת הקונצרט, החלפתי בין שתי פיות, וניגנתי את הקטע לא על הפייה הטובה ביותר שהייתה לי, אלא הפייה השנייה הכי טובה שהייתה לי, והרגשתי תוך כדי הנגינה, מה זה הפייה? לא נותנת לי את מה שאני רגיל לקבל ממנה. ואחר כך פשוט בדקתי וראיתי שניגנתי על הפייה מספר 2 שלי, כן. ולא על פייה מספר 1.
זה משהו שאנחנו יכולים לשמוע? או לא, שזה לא. רק אוזן באמת חדה לניואנסים.
אוזן כמו של זובין מטה.
שומעת?
יכולה לשמוע, יכולה לשמוע. Oh, today you have a wonderful read. I love this read. It's not the read you used yesterday. היו דברים כאלה, כן. כן.
מה אורך חייה של פייה כזאת?
פייה, כשאני מנגן עליה ערב-ערב בקונצרט, ומתאמן עליה בבית, מחזיקה בערך שבועיים. כן.
לא הרבה.
לא הרבה, לא הרבה. אם אני שם אותה למנוחות ומשתמש בפייה אחרת, אז כן. אני יכול להעריך את אורך חיי כן. העבודה שלה אפילו עד חודש, לפעמים אפילו עד חודש וחצי. אבל אחרי זמן מסוים, הפייה מתחילה להתעייף, העץ מתחיל להיות עייפות חומר, גובה הצליל של הפייה יורד, היא מתחילה להחזב אותי ולזייף לי. אז אפשר קצת לסדר, קצת להעריך את חייה, אבל בסך הכל, יותר משבועיים, שלושה, היא לא תחזיק לי.
הפייה הכפולה היא כמובן בעלת חשיבות גדולה, אבל נזכור שמדובר בכלי נגינה ארוך, מורכב, מסורבל כזה משהו, עשוי מחלקים נוספים שיש לתחזק, הפייה גם מתחברת אל הכלי במין איזה צינור מעוקל כזה, עשוי מתכת, נכון?
נכון, קוראים לו אס, אנחנו קוראים לו אס.
שגם הוא יכול לגרום צרות צרורות אם מזניחים אותו.
נכון, נכון, את האס צריך לנקות ולתחזק, צריך להעביר בו משחולת פעם בכמה זמן. קרה לי גם פעם שניגנתי את הקונצ'רטו של גריג, הופעתי איתו בסדרת קונצרטים.
קונצ'רטו לפסנתר.
קונצ'רטו לפסנתר של גריג, כן. יש שם סולו יפה בפרק השני, וניגנתי אותו בביטחון רב, ערב אחרי ערב, ופתאום בערב השלישי נדמה לי זה היה, פתאום אני מנסה, נכנס, מחייך למנצח, נכנס בקטע שלי, ולא יוצא כלום.
כלום?
כלום, לא יצא צליל. לא הבנתי מה קרה, הייתי כולי נבוך והכל. זה מה שנקרא מעצור ראשון, אנחנו מכירים את זה מנשק. אז ישר, ישר שלפתי את האס, נשפתי בקצה הדק שלו כלפי הקצה הזה, ולא נעים להגיד, אף פעם משם חתיכת תינופת קטנה, שסגרה את ה...
חסמה.
שחסמה את דרך האוויר, והאוויר פשוט לא זרם. אז מהשנייה הזאת היא... הרכבתי מחדש וחידשתי את הנגינה.
איך זה קורה דבר כזה?
זה התרשלות שלי, אני הייתי אמור פעם בשבוע, שבועיים, צריך להעביר משחולת באס
ולנקות. ממש כמו בנשק.
ממש כמו בנשק.
זה קרה בקונצרט?
זה קרה לי לצערי בקונצרט. זה היה מביך.
שכשהיית צריך להיכנס עם הסולו, אז לא נכנסת?
נכון.
אז היה שקט?
הכלים אחרים ניגנו שם, אני אומר לי שזה היה אוניסון עם קלרינט או משהו, אבל הבסון לא נשמע.
וואו. כן. טוב, סולו בסון יכול אם כן להופיע כפרזה בתוך יצירה תזמורתית כמו פולחן האביב או שחרזדה או הבולרו, או בקונצ'רטו לפסנתר או כלי סולני אחר, אבל לפעמים הבסון מפציע גם בקונצ'רטו שהוא הכוכב, אין הרבה כאלה, אחד מהם הוא הקונצ'רטו של מוצרט לבסון שבגללו התאהבת בכלי.
נכון.
והנה כשאתה בסוף לימודיך בתיכון, אחרי 3 שנות נגינה בלבד בכלי, אתה מעז לנגן את הקונצ'רטו הזה.
זה היה חלום ילדותי, חלום נעוריי, ובאמת קיבלתי הזדמנות לנגן אותו עם התזמורת בני הקיבוצים, הסימפונית של בני הקיבוצים, בקונצרט בלהבות חביבה. כן, והופעתי עם הקונצ'רטו הזה, וזה היה שמחה גדולה.
זה לא היה מוקדם מדי?
לא, אני כבר הגעתי לרמה מאוד יפה, כבר ב-י"ב. רומן שלי עם הקונצ'רטו של מוצרט נמשך אחר כך שהופעתי עם התזמורת הקאמרית הקיבוצית בקונצ'רטו הזה, בסדרת הופעות. יותר מאוחר התגייסתי לצבא, השתחררתי מהצבא, ניגנתי בתזמורת הקאמרית הקיבוצית שנה אחת, ואז יצאתי ללימודי מכינה בירושלים, מכינה של מדעי הטבע, ושקלתי את האפשרות של להמשיך ללימודי רפואה.
לעזוב את המוזיקה?
שקלתי את זה.
למה?
שקלתי את זה, כי... יש לי, תודה לאל, עוד כישורים, והתחום הזה עניין אותי ומשך אותי. התלבטתי אם להפוך את הנגינה למקצוע או לתחביב.
כן.
תמיד ידעתי שאנגן, אבל במהלך השנה של המכינה, בסוכות הייתי באיזשהו מקום, ופגשתי מורה מג'וליארד, מורה לקלרינט מג'וליארד. הוא שמע אותי ועבד איתי באיזה הרכב, ואמר לי, שמע, למה שלא תבוא לג'וליארד לעשות בחינה? אז במהלך שנת המכינה, נסעתי לניו יורק, עשיתי שם בחינה, ואמרתי, יקבלו אותי לג'וליארד, אני אלך לכיוון הזה. לא יקבלו אותי, אני אשקול עלי את צעדיי. וכעבור כשבועיים, שלושה, הגיע לי מכתב, קיבלנו אותך לג'וליארד. בעצם, אני תכננתי לסיים את הלימודים שלי בג'וליארד, את כל התואר הראשון, ואז להתחרות על תפקיד הבסון הראשון בפילרמונית. אז באופן טבעי, המורה שלי, מרדכי רכטמן, היה אמור לצאת לגמלאות, והנה, אחרי שנה שלי בג'וליארד, פתאום אני מקבל הודעה שמסיבות בריאותיות, האודיציה נקבעה לקיץ, לאותו קיץ. ואמרתי לעצמי, או שאני ממשיך ללמוד פה בג'וליארד, מסיים את התואר הראשון, ורואה את תפקיד חלומותיי נופל כפרי בשל לידיו של נגן בסון אחר, ל-40 שנה. כי זה מה ש... זה אורך הקריירה בפילרמונית. או שאני ירוק ככל שאני, אני מגייס את כוחותיי, אני מגייס את כל מה שאני יודע ואספתי עד עכשיו, ואני ניגש לבחינה בפילרמונית, ואני נותן את כל מה שאני יכול, ומנסה את גורלי. וניגשתי לבחינה, ולמרבה הפלא, קיבלו אותי. אז לא חשבתי פעמיים. ג'וליארד מלאה באנשים שסיימו את הבית ספר, אפילו עשו דוקטורט ולא התקבלו לתזמורת גדולה.
אז בעצם התקבלת בלי לעשות לימודים...
בלי לעשות לימודים מסודרים. כן. בעצם כל הידע שהיה לי היה נגינה בתזמורת בני הקיבוצים, שלוש פעמים בשנה במחנות כאלה של חגים, של חופשות. נגינה של שנה בתזמורת הקאברית הקיבוצית, שזה יומיים בשבוע, ונגינה בתזמורת הסימפונית של ג'וליארד, ששם באמת פינקו אותי ונתנו לי תפקידי סולו יופי. ועם כל זה, אני זוכר שכתבתי למורה שלי מרדכי, והוא כתב לי שהוא יוצא ושתהיה בחינה, והוא כתב לי, למה שלא תבוא לעשות את הבחינה? יש לך סיכוי.
יפה. אז עם מה הלכת לבחינה? מה ניגנת?
הבחינה היא כזאת, הבחינה, יש איזה 30 קטעים שאתה צריך להכין, 30 קטעים תזמורתיים, סולים מפורסמים מהספרות, ואתה מתחיל בכך שאתה מנגן את הקונצ'רטו של מוצרט.
שוב הקונצ'רטו הזה.
שוב הקונצ'רטו של מוצרט. לשמחתי הרבה, את היצירה הזאת, אני באמת ידעתי באותה תקופה, ואני עד היום יודע אותה.
כן.
עשיתי חזרה או שתיים עם הפסנתרנית הנפלאה, ריקי ספרבר, זכרונה לברכה, אני זוכר אותה באהבה רבה. והיה בינינו איזשהו קליק מוזיקלי נדיר. בחזרה איתה הרגשתי כאילו אנחנו ממריאים לשחקים. ואחר כך באודישן, כשניגנתי איתה, הרגשתי שאני מרחף מבחינת הבאה המוזיקלית. היא גם אפשרה לי, היא ליוותה אותי בכל כך כזאת רגישות וכזאת אהבה, שפשוט זה היה פשוט מופלא. וסיפרו לי יותר מאוחר שזובי נעיר הסתובב לחבר השופטים ואמר להם, סוף סוף אנחנו שומעים מוזיקה.
וואו.
All of a sudden, after all this long day, we hear music.
וואו.
כן.
זובין, אתה מקבל גיבוי והערכה, אבל אנחנו מדברים על עולם תחרותי מאוד, ודרכך כמתחיל קשה, לא רק מקצועית, אלא חברתית, זה מאבק בכמה חזיתות, וכאן, כך סיפרת לי, שיחק לך מזלך, כשחקן שחמט חובב אמנם, אבל אתה מיישם טקטיקות ממשחק המלכים, כדי להתמודד באמת עם המהמורות שניצבות בפניך.
כן. לשמחתי, אני מגיל צעיר שיחקתי שחמט, ובאופן אפילו לא מודע, הכישורים שהמשחק הזה נותן לך, אני חושב שמאוד עזרו לי לפלס את הדרך שלי בתזמורת. בשחמט אתה לומד לתפוס עמדות שולטות, לגייס כלים תומכי לחימה, אפילו לפעמים עטיות, לפעמים אתה מראה כשאתה חלש במשהו, ואז אתה ברגע הבא אתה תוקף, אתה מוציא את יריביך משיווי משקלם, כל מיני דברים מהסוג הזה, אני לא זוכר דברים ספציפיים, כן. אבל כל מיני דברים מהסוג הזה עזרו לי.
אבל רגע, אנחנו מדברים פה על תזמורת שבאה לנגן, ולפי מה שאתה מדבר זה נשמע יותר כמו איזה שדה קרב.
הייתה לי, רותי, הייתה לי התחלה מאוד 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 קשה בתזמורת. הגעתי ירוק, כמו החלק העליון של הקנה. הגעתי מאוד מאוד ירוק, ובבת אחת נחתו עליי, הפילרמונית אז נגנה 200 קונצרטים בשנה. המון יצירות רפרטואר שאת רובן מעולם לא ניגנתי. בקאמרית הקיבוצית ובתזמורת הסימפונית של בני הקיבוצים, ניגנתי פתיחות של בטהובן, ניגנתי כמה סימפוניות של בטהובן, קצת מוצרט, אבל פה פרוקופייב הסימפוניה החמישית, אני זוכר בשבוע הראשון, you name it, נפלו עליי יצירה אחרי יצירה, קונצ'רטים מסובכים, ופשוט הייתי צריך, מה שנקרא, לא ראיתי את השמש. לימדו אותי, כשרק נכנסתי, אמרו לי, אתה צריך להגיע לחזרה הראשונה, כמו לקונצרט, להגיע מוכן, בכך שאתה תכיר את התפקיד, תשלוט בכל הפסאז'ים שבתפקיד, תכיר את כל הכניסות, אז הייתי לוקח תקליטים, או קסטות בתקופה ההיא, הולך לספרייה המוזיקלית בביאליק, מקשיב לכל היצירות, לוקח פרטיטורה, לומד את כל הכניסות שלי, מגיע למצב שאני יכול לשבת, ובמקום לנגן את היצירה כמו בקונצרט. וככה פשוט התמודדתי יצירה אחרי יצירה, ואני חייב להגיד, גם נפלתי. לא רק הצלחתי.
כן. אז היה פה אתגר מקצועי, כי בכל זאת, כנראה היית מאוד מוכשר ונגן טוב, אבל היה לך פחות ניסיון, כמו שאתה נכון. אומר. אבל אני מבינה ממך שגם היה פה קושי חברתי. זאת אומרת, אם אתה צריך להתנהל כמו במשחק שחמט, ונדמה לי שסיפרת לי שבעצם מי שזכה בכל מיני משרות יותר נעלות בתזמורת הם אנשים שמשחקים שחמט.
כן, אני שמתי לב שנגן הקונטרבאס הראשי שיחק שחמט, okay. אפילו לא רע. נגן הצ'לו הראשי היה שחקן שחמט, נגן הוויולה הראשי היה חובב שחמט.
נו, אז יכולת לשחק איתם, אז דווקא
גם שיחקתי איתם קצת
כן,
לפעמים.
כן, אבל מה היה הקושי, כלומר
הקושי העיקרי שלי היה כשעשיתי את הבחינה, אז היו בוועדה וגם בין נגני כלי הנשיפה, היו אנשים שתמכו בנגנים אחרים, יותר בשלים ממני, יותר מנוסים ממני, והנה מגיע הבחור הזה הצעיר, חסר הניסיון, והוא יושב שם, והוא קיבל את הצ'אנס. והיו ששמו לי רגליים, והיו שהעירו לי הערות לא יפות בסיום של קונצרט, והיו כאלה, זה הגיע עד כדי כך שמישהו אפילו התנקל לי, וניגש אליי בסיום קונצרט, ניבל את פיו, ואז נאלצתי להתלונן, ואותו אדם, התזמורת הייתה מאוד בסדר, קראו לו לבירור במועצת הנגנים, גם שם הוא השמיץ אותי.
והכל בגלל שהיית חדש
הייתי חדש וירוק מאוד, וגם טעיתי, אני לא מתכחש, טעיתי קצת בקונצרטים, גם בחזרות, ובכל זאת הלכתי וצברתי ידע וניסיון, ויכולת התמצאות.
אז טוב, נראה שגם אתה כנראה שיחקת את השחמט שלך לא רע.
נכון.
עובדה שהיית כ-20 שנה חבר ואפילו יושב ראש מועצת הנגנים של התזמורת.
נכון
כלומר,
מאוד.
עברת לצד שמשך יותר בחוטים.
נכון.
זה נתן לך יותר תפקידים? זה שיפר את מעמדך?
אני מאמין שכן. אני מאמין שכן, כי הייתי בתפקיד שגם זה, אבל החשוב עבורי היה שלא יהיה מצב שנגן חדש שמתקבל, יקבל יחס לא טוב, כמו זה שאני קיבלתי.
דאגת.
ועשיתי כל מאמץ שיהיו יחסים טובים בתזמורת, שאנשים יקבלו יחס אנושי, יחס חם, והפכנו את התזמורת למקום, לדעתי, שיותר נעים לבוא לעבוד בו.
התפקיד מנהל הנגנים הוא מן הסתם תפקיד חשוב, ובתחילת הדרך שלך זה הילך עליך אימים, ולחישה שלך שנגן הקונטרבאס ששימש בתפקיד הזה אז, למנצח נצרבה בך לזמן רב. אז מה הוא אמר לו?
טוב, זה היה בקונצ'רטו של שוסטקוביץ', בשנה השנייה שלי בתזמורת, כשאני עוד מאוד ירוק, נזרקתי לנגן את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת של שוסטקוביץ' מספר אחת. בקונצ'רטו הזה יש תפקידי בסון מאוד מסובכים ומאוד קשים. התזמורת ניגנה את אותה יצירה ביולי שלפני כן, וניגן הנגן העמית שלי, אבל הפעם הוא ביקש ממני שאני נגן, כיוון שהיה לו איזשהו פרויקט ניצוחי, ונזרקתי לנגן את הדבר הזה. התזמורת כבר הכירה טוב את היצירה, ואני לא, אבל עשיתי כל מאמץ ללמוד את התפקיד שלי על בוריו, להקשיב ליצירה, ללמוד את הפרטיטורה, ובכל זאת, כאשר הגיע הפרק הראשון, הייתי, עמדתי יפה במשימה, ואז הגיע הפרק השני, הסקרצו, שתפקיד הוא מאוד מסובך, יש שם בהתחלה דואט בין הכינור לבין הבסון, בשלוש מיניות, מאוד מהר, ופשוט לא הייתה לי עדיין את היכולת לעשות את הסינתזה בין הקצב, לבין מה שמנגן אדם אחר, לבין מה שאני צריך לנגן, לבין להסתכל על המנצח. יש כל כך הרבה דברים שאתה צריך לשים אליהם לב בבת אחת. עכשיו, אצל דגן שהוא יותר מנוסה, חלק מהדברים האלה הם אוטומטיים. הם כבר עובדים במערכת העצבים בצורה אוטומטית. נגן חדש, כמו שאני הייתי, פשוט לא הצלחתי לנגן את הדבר הזה.
ואז מה...
ואז המנצח עצר, ונתן לי לנגן את זה עוד פעם, אמר עוד פעם, הכריז על התיבה, וחזרו על זה איזה שלוש, ארבע פעמים, ואני הולך ומסמיק, ואני הולך ואני מתאמץ ומנסה ומתמודד, אבל לא מצליח לנגן את זה. לא מצליח לנגן את זה בטיימינג, בזמן הנכון, ועם הכינור, בדואט. ואז הנגן הקונטרבאס, שהיה מנהל חבר הנגנים גם, ניגש אל המנצח, לחש לו על משהו באוזן, הפסיקו את החזרה. אני באותו רגע רציתי, אם היה נפער בור באמצע הבמה, והייתי יכול להיעלם לתוך הבמה, לתוך קרשי הבמה, איפשהו למרתף ההיכל, הייתי עושה את זה בשמחה רבה. הרגשתי, זה היה כמו איזה מחוות אש, כמו איזה אות קין על מצחי. עכשיו, אני רק כשהסיפור לא ייגמר כל כך עצוב, כעבור שנתיים, שכבר הייתי יותר מנוסה, עם יותר יכולת ועם יותר ניסיון, ניגנתי עוד פעם את היצירה הזאת, והפעם ניגנתי אותה in flying heights, מה שנקרא. Okay. ניגנתי אותה בהצלחה רבה, ועוד איזה 10 פעמים אחר כך יצא לי לנגן את הקונצ'רטו הזה, שהוא קונצ'רטו לכינור, אבל הוא גם חצי קונצ'רטו לבסון.
אז באמת יותר מדי אלמנטים שקשה לסנכרן ביניהם, אותה סינתזה. שוב אתה מדגיש את הקושי לנגן בכלי הזה, שהוא אמנם כלי תזמורת שלא כמו הפסנתר שממעט לשמש ככלי תזמורתי, אבל הבסון הוא גם כלי סולני, ואתה נוהג לחנות אותו משרתם של אדונים רבים.
נכון.
למה?
קודם כל, ככלי בס בסקציית כלי הנשיפה מעץ, כשיש אקורד אתה הרבה פעמים בפונקציה של הבס, או של הטנור, או של... יש גם בסון שני. אז פה אתה צריך להיות מכוון עם שאר הכלים. אחר כך אתה משרתו של המנצח, כי אתה צריך לעקוב אחרי תנועות ידיו והבאותיו, אז אתה צריך פשוט לספק לו את הפרשנות המוזיקלית שלו, ולספק את הסחורה, כל מה שהוא דורש ממך.
כן, אבל זה נכון לגבי כל הכלים.
נכון, נכון. אבל הבסון יש לו 3.5 אוקטבות, ואז הוא מאוד מגוון בתפקידים שהוא עושה. לפעמים הוא מנגן תפקיד בס, לפעמים הוא מנגן תפקידי מילוי של אלט, לפעמים הוא מנגן סולים בטנור, ואפילו לפעמים יש לו תפקידי אורח כזמר סופרן, ברגיסטר הגבוה שלו, כמו פולחן האביב שהזכרנו קודם. ניקח למשל את הקונצ'רטו לפסנתר של רבל. בשנייה אחת אתה מנגן בגובה עד מי גבוה, ואתה בעצם מין זמרת, או איזה מין סקסופון סופרן כזה, צרוד וגבוה בגבהים שעונה לפסנתר. ובפרק הבא, בפרק השלישי, אתה פתאום מנגן פסאז'ים מהירים בקצב של אש. עכשיו, הבסון רק נראה מגושם. את אמרת שהוא מגושם, אבל...
מסורבל, כן. מסורבל, הוא גדול הוא, כזה, הוא, אתם מצחיקים כאלה.
הוא מסורבל למראה, אבל הוא כלי זריז,
כן?
שיכול לנגן מהר בצורה שדונית ממש. למשל, בסימפוניה הרביעית של בטהובן, פתאום בפרק הרביעי יש... מין דבר כזה... או ברבל, הפיאנו קונצ'רטו, פתאום חצי דקה, הבסון מנגן משהו כזה הקטי, או בתחילה של פתיחה של מוצרט, נשואי פיגארו, יש פתאום משהו כזה, מלא אש ומלא מהירות. עכשיו, הבסון, יש לו גם את הצד הקומי, בסטקאטו שלו, למשל, ביצירה של דוקה, שוליית הקוסם, נתנו לבסון להיות המטטה. בום, בום, פום, 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 פום פאפאפאם, משהו כזה מאוד מתוח ומאוד מאוד סטקטי ומאוד מצחיק וקומי.
קשה יותר מלנגן בקלרינט.
אני לא אומר שזה יותר קשה, אני רק אומר שלבסון, אתה, לפעמים אתה בופון של, כן. של זה, לפעמים אתה, כמו בצ'ייקובסקי, בהתחלת הסימפוניה השישית, פתאום אתה מנגן משהו קודר כזה, כבד, קודר, ולפעמים אתה, כמו בשחרזאדה, תיארירים, תיארירים, תיארירם פעם, פתאום אתה איזה נסיכה כזאת, איזה מין...
רגע, וזה שונה מכלים אחרים, מכלי נשיפה אחרים?
הבסון יש לו גיוון.
גיוון יותר גדול?
גיוון של תפקידים מאוד 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 מיוחד.
כן.
כי הוא לפעמים, למשל באופרות, שיש פתאום איזה רפליקה מצחיקה של הזמר שחקן, אז מיד אחרי זה יבוא בזה בסונים, משהו כזה. אז זה כלי שצריך, אני חושב שנגן טוב בבסון, צריך שיהיו לו גם כישורים תיאטרליים. זה כלי מאוד תיאטרלי, כן. זה כלי מאוד מאוד קרקטריסטי.
אז גמישות, וירטואוזיות, נדרשים במיוחד, גם כשאתה צריך לקפוץ להחליף מישהו חולה, מהרגע להרגע, בלי חזרות. איך נערכים לזה? איך מתמודדים עם זה?
אז באמת קרה לי דבר כזה, הייתי צריך לקפוץ, קרה משהו במשפחתו של הנגן העמית, שחייב אותו לעזוב את הבמה, והייתי צריך לקפוץ לנגן במהלך של סדרה שכבר עשו לה את החזרות, כבר היו מספר קונצרטים, והייתי צריך לבוא ולנגן את הבסון הראשון ביצירה פטרושקה של סטרווינסקי, מבלי שאי פעם ניגנתי את היצירה הזאת. אז מהיום למחר קיבלתי התראה שאני צריך לעשות את זה, ואז וידעתי שיש לי פייה טובה ונכונה שתוכל לבצע את המשימות. הקשבתי ליצירה הקשב וחזור, לקחתי פרטיטורה, רשמתי לי את כל הכניסות וכל היציאות וכל המקומות שבהם יש לי סולו, כל המקומות שבהם אני מנגן עם כלים אחרים, ופשוט הכנתי את עצמי כמו שלימדו אותי, להגיע לקונצרט כמו לקונצרט. זה היה ללא חזרה. פשוט, אשר פיש היה המנצח, הוא היה מאוד נחמד, הוא הראה לי עם האצבעות, אם זה על 4 או על 6 או על 3, אבל הייתי צריך ללא חזרה לבוא ולתפקד, כאילו הייתי בכל החזרות, כאילו ניגנתי את היצירה הזאת מאז שנולדתי.
איזה פחד.
Thank you.
אז הם פה,
וזה
באמת...
וזה קורה לעתים מזומנות?
זה קורה, זה קורה. זה קרה לי אפילו לאחרונה, פעם אחת בסיור בארצות הברית, עם המנצח יואל לוי, הייתי צריך להחליף את הנגן העמית שחלה, בסימפוניה השישית של צ'ייקובסקי, שמתחילה, כמו שסיפרתי קודם, מתחילה בסולו נמוך וקודר, מאוד פיאניסימו. אז נערכתי, היו לי מספיק פיות טובות, ואני את היצירה הזאת מכיר היטב, וניגנתי אותה אפילו עם יואל לוי פעם בקונצרטים בארץ. הכרתי את פחות או יותר את הפרשנות שלו, כי תמיד היא משהו אחר. Mm-hmm. כל מנצח,
כן.
הוא אפילו ביחס לעצמו הוא תמיד משהו אחר. אבל פשוט באתי, וניגנתי את הקונצרט מתחילתו ועד סופו, בהצלחה רבה. כן, עזר לי באמת שהכרתי את התפקיד, ושהכרתי את זה, וידעתי איזה פייה נדרשת ממני כדי לבצע את המשימה הזאת, ולשמחתי זה עבר בשלום ואפילו יותר מזה. היה גם מקרה שכל התזמורת הייתה צריכה לנגן עם מאסטרו ולרי גרגייב, מלצח רוסי ידוע ונהדר, אבל המאסטרו לא הגיע ליום החזרות הראשון, אחר כך הוא לא הגיע, אמרו, יגיע על מחר, לא הגיע ליום החזרות השני, ואחר כך, למרבה הפלא, הוא גם לא הגיע ליום החזרות השלישי. היה לו איזושהי, הוא היה צריך לעסוק בניחום אבלים, היה לו משהו שקרה, ואמרו שהוא יגיע לקונצרט.
יופי, כן. ממש יפה מציטו.
אז התזמורת לא לקחה צ'אנסים, ביום של החזרה הכללית, היא מנצח המשנה שלנו, מנצח הבית, ניצח על התזמורת, עשינו חזרה עם מנצח הבית, על הסימפוניה השישית של מאלר, ובקונצרט הגיע המאסטרו גרגייב, הרים את השרביט שלו, שבמקרה הוא מנצח עם קיסמי שיניים. יש לו מין הרגל כזה לנצח עם קיסמי שיניים, ולא עם שרביט, ולא עם בטון רגיל. הרים את קיסם השיניים, ופום, פום, 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 והתזמורת נגנה. פשוט בגלל שעשינו, גם עשינו חזרה, גם התזמורת כבר עשתה את זה באי אלו סיורים.
תשמע, בשבילכם זה כמו לצחצח שיניים כבר.
לא הייתי אומר את זה, זה מאוד לא נוח לבוא ולנגן on the spot, בלי חזרה, עם מנצח שאתה לא בטוח שאתה תדע בדיוק למה, איזה ג'סטות הוא יעשה.
ויצירה קשה.
אבל אני מוכרח להגיד שזה היה הדריכות הזאת שבה ישבנו על הכיסאות שלנו, הניבה קונצרט משובח. חוץ מזה ש... המאסטרו גרגייב הוא מאסטרו דגול ונפלא.
אז אלו אתגרים קשים שעמדת בהם בגבורה ובהצלחה, ולפעמים למרות הניסיונות, יש גם כישלונות ואכזבות, נכון?
נכון, נכון. ניגענו עם המאסטרו רפאל פרובק דיבורגוס, זיכרונו לברכה, ג'נטלמן אמיתי ומנצח דגול ונפלא, ספרדי ממוצא גרמני. ניגענו את הכובע המשולש, הסויטה של דפיה, ויש שם איזשהו תפקיד של הבסון שהוא מייצג איזשהו מחזר נלהב, קצת נחלולי, אחרי בת התוכן. ויש שם רפליקות מצחיקות של הבסון, והמאסטור אומר לי, תשמע, הוא צולע, האיש הזה, הוא צולע, אתה צריך לנגן פום, 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 פום.
שישמעו את הצליעה.
שישמעו את הצליעה שלו. והוא צריך להיות נחלולי, הוא צריך להיות כזה דמות כזאת חלקלקה וערמומית. טוב, אז אני מנסה, הוא מאיר לי עוד פעם, אני עושה כל מה שהוא אומר לי, אני עושה. בסוף הוא אומר לי, אתה לא תשיג את בת התוכן. עכשיו אני אתאר לעצמי שזאת בדיחה שהוא חוזר עליה עם,
כן,
עם עוד נגנים כן, אבל זה היה מאוד מצחיק. כל התזמורת התפקעה מצחוק.
Thank you.
אז אני משערת שהדבת התוכן גם את זו של דפאיה השגת עם הזמן, ועוד יצירות מאתגרות אחרות שממש מערימות קושי גדול על המבצע. לצד הנגינה עצמה ישנן כמובן סיטואציות מבטחות מזה, מפחידות מזה, מרגשות ומפעימות, שהכלי הגדול והעדין הזה מזמן לך במשך כל כך הרבה שנים. אנחנו נמשיך לשוחח איתך עוזי גם בשבוע הבא בחלקה השני של התוכנית. נשמע גם על היוזמות שלך להלחנה וביצוע של יצירות ישראליות, על שיתוף הפעולה עם עמית פוזננסקי בכתיבת שירים, ונחתום את החלק הזה עם הקונצ'רטו לבסון ותזמורת של יוהן קריסטיאן באך. אתה מנגן בבסון יחד עם תזמורת קפלה איסטרופוליטנה מברטיסלבה בניצוחו של ירוסלב קרצ'ק. עוזי שלו, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הנגינה בכלי הנשיפה בסון. תודה למוזיקאי עוזי שלו. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת בשתיים, בשידור החוזר, וכמובן בהסקט, באתר כאן ובספוטיפיי. שם גם תוכלו לדרג את התוכנית ואת התוכניות הקודמות. להתראות.